בעצם הברכה הראשונה של הסידור הייתה אמורה להיות אלוקי נשמה, לא דיברנו עליה עדיין. בתלמוד במסכת ברכות כתוב שכשאדם מתעורר משנתו הוא אומר מיד אלוקי נשמה שנתת בי תוהרי. אנחנו היום לא אומרים את זה מיד אך שמתעוררים מהשינה, נוטלים ידיים קודם. אבל על כל פנים זה צריך להיות אחד מהדברים הכי ראשונים בסידור התפילה, הכי קודמים. כן, אבל סידורים היום למשל, סידורים עוברים יותר הגעה על ידי רבנים, וזה יש כל למשל בזמן הקדום היום פי סידורים שהיה, היום למשל אלוקי נשמה מופיע בתחילת הסידור אצלו, אחר כך מופיע ברכת התורה וכמה פסוקים, ואחרי זה יותר ברכות השחר. בהרצאות הראשונות שהוא הדפיס זה באמת היה אחרת, אבל במשך הזמן יותר, יש יותר, היום יש יותר פיקוח על התסות של סידורים מה שפעם. פעם זה היה יותר הרצאות מסחריות, היום זה יותר, יש יותר הציבור, הקונים הם יותר בודקים, יותר. רוב הסידורים היום לא מדפיסים פסוקים לפני ברכת התורה, רוב הסידורים, רוב הדפוסים החדשים. לפני 50 שנה ברוב הסידורים היו פסוקים לפני ברכת התורה, עם כל מיני נימוקים שזה מותר, שזה לא לשם לימוד ולא זה, זה באמת, זה מותר, אבל זה לא לכתחילה. היום מקפידים על זה יותר, יש דברים שיש עליית הדורות, ראוי לציין לשבח, תמיד מקטרים שאנחנו יורדים, יש דברים שהיום יותר טובה שפעם. על כל פנים, יש רק בתור הקדמה, יש מאמר חז"ל של אדם שיצרו נטפל אליו, הוא לא יודע איך להיפטר ממנו, אז כתוב שיעסוק בתורה, ואם הוא עוסק בתורה ועדיין יצרו נטפל אליו ולא עוזר אותו, שיקרא קריאת שמע. מה?
זה מאמר רגזו ואל תחתם.
כן. עכשיו, מה יהיה אם גם זה לא עוזר לו? שיזכיר לו את יום המיטה. ויש שני פירושים הפוכים בקטע הזה של יזכיר לו יום המיטה. זאת אומרת, יש פירוש יזכיר לו יום המיטה, הכוונה להזכיר לעצמו את יום המיטה. אני אמות. אז מה, אני מרים את האף לעננים ואני מסתכל על חיי הרגע וכל זה, הרי בסוף אני צריך למסור דין וחשבון, זה הפירוש הקלאסי. יש פירוש חסידי, נדמה לי שאמרו אותו אדמו"רי גור, אמרו שיזכיר לו יום המיטה, הכוונה היא שהיות שהוא עכשיו רוצה להיפטר מהיצר הרע, שיזכיר ליצר הרע שיגיע יום שהוא ימות. אתה תמות, לא אגיד אני אמות, אני אשאר, אתה תמור. אז ממילא אין לך סיכוי ותסתלק מכאן. עכשיו, שני הפירושים האלה למעשה הם דבר אחד. יש מה שמייצג בתוכנו, היצר הרע, הרי לא מדובר עכשיו, בהקשר הזה, לא מדובר על איזה מין משהו קוסמי, על איזה, כמו שאומרים, על הנחש שפיתה את חווה ואת אדם, או על היצר שפיתה את בני ישראל להיכנס לכיתתיות לפני חורבן בית שני והחריב אותנו, החריב את הבית והגלה אותנו מארצנו. זה דברים כלליים כאלה. מדובר על יצר רק קטן, פרטי, טיפשי, מין ענף צדדי של אותו יצר רק גדול שנכנס לתוך הבן אדם. ובעצם איפה הוא מקנן? אם אנחנו מדברים על יצר רע, אנחנו צריכים להבין שיצר רק חייב לקנן כמו צמח בר. הוא חייב לקנן על איזשהו קרקע. והקרקע ששם הוא יכול לגדול ויכול לנוק ממנו, הקרקע שיכול לנוק ממנה, זה מה שנקרא הנפש הבעמית, התודעה של הגוף כאני. כשאדם אומר אני והוא מתכוון לגוף, אם זאת רמת התודעה שלו, על רמת תודעה כזאת יכול לתפוס טרמפ היצר. כשבן אדם נמצא ברמה אחרת של תודעה, שהוא אומר אני והוא מתכוון הנשמה, שם היצר הרע מיד מזוהה כצמח טפיל ומיד תולשים אותו, כמו בגינה מטופחת. אין לו מה לחפש. אם הוא רע, אז הוא רע, אז הוא בחוץ. הוא יכול לשמש כזרז לכל מיני דברים טובים. אפשר ללמוד ממצבים רעים, אפשר ללמוד הרבה דברים טובים, אבל אז לא מוציאים את היצר הרע, אבל מוציאים את היצר הרע. זה ברור. את החלק הרע מנטרלים וזורקים החוצה. לא פעם, גם כמו עשב בר, עם עשב בר אפשר לעשות גם הרבה דברים טובים, אבל הוא לא צריך לגדול בין העגבניות. אפשר לייחד לו את המקום שלו, איפשהו שם, איפשהו פעיל ואיפשהו טוב וכל זה. אז ככה גם יש עבודה של הבדלה, של הכנעה באדם, מתי שהוא מזהה את עצמו כנשמה קדושה, אז שום דבר רע לא יכול לגדול עליו. וכשאנחנו אומרים את האלוקי נשמה שנתת בי תאורה, זה צריך להבין שקודם כל לפי הפשט של הקטע אנחנו אומרים גם אתה עתיד לתלה ממני, ושזה אני מדבר על יזכיר לו את יום המיטה, וזה מוזכר בתוך הברכה הזאת, אתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אנחנו מזכירים את יום המיטה מיד כשאנחנו פותחים את העיניים. עכשיו, אפשר לפרש בכלל, אפשר לגשת לברכה הזאת בשני מצבי תודעה שונים. הפשט הפשוט של הברכה זה שאנחנו הרגע פתחנו את העיניים מתוך השינה, ומצב התודעה שלנו הוא שאנחנו מזדהים עם הגוף, אנחנו חלק מהביולוגיה, אנחנו מזדהים עם האגו. הגוף הוא גוף, הוא ממש דומם, אבל מדובר על תודעת הגוף. אנחנו בני אדם, בני אדם פשוטים, בלי הרבה יומרות. בתוכנו, ערב טוב. ערב טוב. שלום. אז אנחנו ככה, באותו רגע פתחנו את העיניים, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו יודעים שבתוכנו יש נשמה, ואנחנו מודים על זה שקיבלנו את הנשמה. זה המושג הפשוט של אלוקאי, נשמה שנתת בי. מי זה בי? מי אומר את זה? אומר את זה בן אדם שהתודעה שלו היא רחוקה מתודעי, לא אומר על הנשמה אני. האני שלו זה התודעה של הגוף, של הנפש, של הגוף והנפש ביחד, של הביולוגיה, של כדור הארץ, של האינטלקט שיש בכדור הארץ. לא מדובר על נשמה, נשמה זה דבר שיותר גבוה ממלאך. הוא לא מרגיש את זה בתוכו, אפילו כשהוא מרגיש את זה בתוכו, הוא מרגיש את זה כמתנה. קיבלתי מתנה, עדיין לא הפנמתי את זה. ואז אני ממשיך לדבר בסגנון של הגוף עם הנפש, ואני מדבר על הנשמה כעל דבר שקיבלתי, ואני מודה, ואני יודע שיקחו אותה ממני ועתידים להחזיר לי. וזה חלק מהתודעה. כשאני אומר עתידים לקחת ממני, זאת אומרת אפילו כשקיבלתי אני יודע שעדיין אני צריך לתת תודה על כל רגע, כי אפשר לקחת אותה ממני. זה הפירוש הפשוט. יש אפשר גם להסתכל אחרת. השאלה היא למשל איך יהודי שלא עכשיו פתח את העיניים, אלא שהוא כבר הוא ער כמה שעות קודם, והוא מגיע, ייתכן שהוא עבד את השם עד עכשיו, או במחשבה, או בדיבור, או במעשה, או בצדקה, או במעשים טובים, או בכל מיני, לא משנה, אבל הוא לא כרגע התעורר, וכבר הספיק לחשוב על מה שהוא חשב. או שניקח דוגמה אחרת, מישהו שהוא כבר עבר הרבה שלבים בעבודת השם, ובאמת הוא הגיע, זה עבודת נמלים, זה לא ביום אחד, אבל הוא הגיע שטפטף לו שהאני שלו זה משהו אחר. הוא כבר מזדהה עם הנשמה. הוא גם כן קורא בבוקר את אותו טקסט, הוא אומר, מודה, הוא אומר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה, אז זה לא מתאים למצב התודעה שלו. הוא היה צריך לומר, אלוקיי, תודה שנתת לי גוף, אתה עתיד להתלום ממני, ולהחזירו לי לעתיד לבוא. ממש כך. ככה היה צריך להיות כתוב. למעשה, לוקחים מה שנעשה בזמן המוות, זה לא שלוקחים לי את הנשמה, ולא שלוקחים לי את הגוף, ולא שמפרידים ביניהם. אז תלוי איפה התודעה שלי ממוקדת. אם היא ממוקדת בנשמה, אז לוקחים לי את הגוף. אם היא ממוקדת בגוף, לוקחים לי את הנשמה. כל פעם עלי הוא במקום אחר. אז אם כן, אז איך יאמר, ויש כאלה, בטוח שיש כאלה. בצד הפנימיות, הנה, אנחנו רואים בתלמוד, הלל הזקן, ששאלו אותו פעם התלמידים, הוא הלך למרחץ, ושאלו אותו תלמידים, רבי, לאן אתה הולך? הוא אמר, לגמול חסד. מי אתה הולך לגמול חסד? יש איזו עלובה וענייה שאני הולך לגמול איתה חסד. מי זאת העלובה והענייה? זה הגוף שלי. כן, אז את אומרת, אצלו את הדעה הייתה בצורה הפוכה. אני לא יודע. לא יודע למה הוא ביטא את זה ככה. חשבתי דווקא. למה זה נקרא עלובה? בסדר, אבל למה... מי יעליב אותה? מישהו פעם אמר שבכלל לא שייך להעליב, בגלל שאנשים מדהימים לא מעליבים, ומי שמתנהג כמו פרא אדם ומעליב, אז מה אני צריך להעליב מפרא אדם? זה פלא. כנראה שהמושג עלובה בשפת חז"ל, אנחנו הרי בכלל, אנחנו מדברים את העברית שלנו, מנסים לאנוס את העברית שלנו על טקסטים עתיקים. כנראה שהמושג עלובה היה מושג הרבה יותר רחב, השאלבון. גם ביום יום שלנו אנחנו אומרים על משהו שהוא עלוב, אז לא מתכוונים שמישהו העליב אותו. עלוב, הכוונה שזה לא, זה לא מפואר. אז לא, אז הגוף הוא באמת לא יצור מפואר. אפילו בין גופים אחרים, הגוף האנושי הוא לא יצור הכי מפואר. יש גופים יותר יפים מאשר גופים של בני אדם. בטבע, ודאי שיש. בעלי חיים יש יותר יפים מאשר בני אדם. הגוף הוא דבר עלוב. אפשר גם לומר שיחסית לנפש הוא דבר עלוב. הוא נמצא לפונקציות שלו. מה כבר גוף יכול להיות? גוף. על כל פנים, הוא הולך לגמור חסד עם הגוף. זאת אומרת שמצב התודעה, איך הילל הזה כן אמר אלוקיי נשמה? יכול להיות שאת הברכה הזאת תקנו אחרי ימיו. זה לא שאלה מדויקת. אבל כמו שהיה הילל, אז היו גם בדורות יותר מאוחרים כאלה. אבל אנחנו יודעים תמיד שכמו שיש גוף ונפש, כך יש למעלה, יש כלים ויש אורות. והאורות של עולם מסוים יכולים להיות כלים של עולם יותר גבוה. וככה זה עד אין קץ, ובאיזה דרגה שאדם נמצא, תמיד יש לו את מה שהוא יפנים והוא הפך להיות זה. ויש לו תמיד את מה שהוא מקבל ועדיין לא הפך להיות חלק ממנו. ועל הדברים שהוא מקבל ועדיין לא הפכו להיות חלק ממנו, הוא תמיד יכול לומר, תודה לך שנתת לי את נשמתי. הנה עכשיו בוקר פתחתי את העיניים, בלילה לא היה לי אותה, בלילה היה לי את הסך הכל של מה שכבר הפך להיות חלק ממני. וזה הופיע בחלומות שלי. יכול להיות שגם דבר יותר גבוה ממני מופיע בחלומות, אבל זה סוג חלומות אחר. אבל על כל פנים, בלילה לא היה לי את זה ככה כמו שיש לי את זה עכשיו. יש דברים שגם נעלמים מתי שבן אדם פותח את העיניים. דיברנו על זה. דיברנו שבוע שעבר שיש שתי סיבות מדוע נוטלים את הידיים בבוקר. סיבה אחת בגלל שבלילה שורה רוח חתומה, אבל יש גם סיבה הפוכה. בלילה, מצד שני, בן אדם נמצא בלילה בדרגה יותר גבוהה. וכשהוא הרבה פעמים אנחנו מרגישים בחלומות שאנחנו נמצאים בעולם הרבה יותר טהור והרבה יותר אמיתי שביום יום. וכשבן אדם קם משינה כזאת, אז הירידה הפתאומית שלו לתוך העולם, זה מה שדורש ממנו נטילת ידיים. הוא נוטל ידיים לפי הפירוש הזה לא בגלל משהו ישן, אלא בגלל הרגע אחרי שהוא התעורר. בגלל שלרדת מקום גבוה מאוד בבת אחת לתוך מציאות, הוא יכול לשבור את הבן אדם. אבל זה צריך ליטול ידיים, לצאת מהקליפה ששורה עליו ברגע שהוא מתעורר. יש פירוש כזה. זה פירוש מאוד נדיר, הוא לא כתוב כל כך בספרים בספרים שדנים על הלכות נטילת ידיים, אבל רבי נתן כותב את זה, התלמיד של רבי נחמן, הוא כותב את הפירוש הזה. אז אם כן, אפשר לומר באמת נכון, רבי צדוק בצדקת הצדיק גם כן כותב ואומר שישנם בני אדם שהם צדיקים גם בחלומות שלהם, אבל אומר שזה מאוד נדיר. אפילו מי שצדיק, כשהוא יהיה צדיק גם בחלומות, זה מאוד נדיר. זאת אומרת, ברגע שאני מתעורר, אז בכל אופן, מצד הבחירה, אני יותר קרוב להשיג את הדרגות העליונות שהם יפכו להיות חלק ממני מה שבזמן השינה. למרות שבזמן השינה זה יותר נגיש, אבל בזמן השינה זה סך הכל תוצאה של הימים הקודמים שלי, של מה שחייתי עד עכשיו. זאת אומרת, המקסימום שאני יכול להגיע, השיא שאני יכול להגיע בזמן חלום, זה ראי של מה שעשיתי כל החיים עד עכשיו. מה שאין כן, מה שאני יכול להגיע בזמן עירות, זה לא בדיוק ראי של כל מה שעשיתי עד עכשיו, זה משקף את המאמצים שלי של הרגע. כמובן שזה גם משקף את כל מה שעשיתי עד עכשיו, כי אז נקודת ההתחלה שלי היא שונה. אבל זה משקף בעיקר את המאמצים שאני עושה הרגע. מה שאין כן בחלום, בחלום הרי אני לא עושה שום מאמצים. בחלום כל מה שאני משיג, אם בן אדם משיג איזה פירוש חדש בחלום, יש אנשים שחולמים דברי תורה. אנחנו לא כל כך מכירים את זה, אבל הרבי מקלוב כתב הרבה חלומות שהוא חלם. ויש ספר, רבי צדוק כתב את החלומות שלו. איך זה נקרא? מה? רסיסי לילה, נכון. יש עוד שכתבו, היה אחד מהדמורים פה בירושלים שהוא נשאר ממנו ניגון בתווים שהוא קיבל אותו בחלום. הוא חלם שהוא נמצא באיזה מקום והרבה יהודים עומדים ביחד ומנגנים ניגון. הוא קם בבוקר וזכר אותו וביקש ממישהו שיודע לכתוב תווים שכתוב את התווים, ונשאר הניגון עד היום. אז יש דברים שבן אדם מקבל בחלום, אבל הדברים האלה שבן אדם מקבל בחלום הוא מקבל כתוצאה מכל מה שהוא עבד משך כל החיים שלו. מה שאין כן ברגע של העירות, ערב טוב, ברגע של העירות אז זה סיפור אחר. ברגע של העירות זה משקף את המצב שלו עכשיו, זה לא רק סך הכל ממה שעשית עד עכשיו. עכשיו על זה אנחנו אומרים תודה רבה גדולה, כי מצד אחד אנחנו גם יכולים ללכת לישון כשאנחנו ערים ולא לעשות עם זה שום דבר, זה סכנה גדולה. מצד שני, נתנו לנו מפתח ביד. עכשיו שיש לי בשינה, לא נתנו לי מפתח ביד. בשינה, כל מה שאני מקבל בשינה, בחלומות, זה כמו שמישהו לוקח אותי, איך כתוב שם ביחזקאל, ויקחני בציצית ראשי, הוא לוקח אותי, שם אותי בהיכל המלך באיזשהו מקום, ראית, נגמר הזמן, יאללה, עוף החוצה. זהו. בעירות, כל מה שאני מגיע, זה כאילו שמישהו נתן לי מפתח, ועם המפתח הזה אני הולך ואני פותח איפה שרק המפתח מתאים, וכשהמפתח לא מתאים, אז אני מנסה לשפץ אותו שהוא יתאים, ורק במקום שכתוב אין כניסה אני לא הולך שם. אז זאת אומרת שאני עושה עבודה לבד, ועל מפתח נותנים תודה יותר מאשר על ביקור חד פעמי כזה. כי מפתח אומר אתה בעל הבית. כשנותנים למישהו מפתח, יש אפילו אקט של כבוד בתרבות שלנו, נותנים למישהו מפתח של עיר, מפתח של איזה מבנה ציבורי או משהו, מה זה אומר? זה שלך, כל העסק הוא שלך. הבחירה זה כמו שאדם קיבל מפתח. עכשיו, הבחירה זה הפנימיות של הנשמה, הדבר הכי גבוה שיש בנשמה, אפילו אחרי שבן אדם כבר צדיק ותמים וטהור וקדוש, והוא הגיע לכך שהתודעה שלו היא תודעת הנשמה, הוא אומר, הנשמה זה אני והגוף הוא כאילו המלווה שלי, באיזשהו אופן, התודעה של הגוף היא המלווה שלי, אפילו במצב הזה, הפנימיות הכי עליונה של הנשמה זה הבחירה, כי הבחירה למעשה זה נקודת השוויון בין האדם לאלוקים, אם מותר להתבטא בצורה כזה, אם מותר להוציא את המילה הזאת מהפה, זה נקודת שוויון. אבל בכל אופן, הדבר שבו האדם הוא אדמה לעליון, שעל שם ישן זה הוא נקרא אדם, זה נקודת הבחירה. עכשיו ברגע שהוא מתעורר הוא מקבל את נקודת הבחירה, שנקודת הבחירה הזאת אותה הוא מרגיש כמתנה. גם אותו צדיק נפלא וקדוש, הוא מרגיש כמתנה את הבחירה יכולה להילקח ממנו, הוא יישאר צדיק, יישאר קדוש, יישאר טהור, כמו מלאך, בחירה לא תהיה לו. אם בחירה לא תהיה לו, אז זה יכול להתבטא בהרבה אופנים. זה יכול להתבטא בצורה כזאת שעם נחשול של גאות הוא ייעלם ואיננו, כי לקח אותו אלוקים, כן, עם איזו הערה גדולה, הוא פתאום יישאב, הוא ייעלם. זה אופן אחד. יכול להיות אופן אחר שכשאין לו בחירה אז הכל הופך להיות אוטומטי, כן? לפחות צריך להיות לו בחירה בין טוב ליותר טוב, בצורה כזאת. השל"ה הקדוש אומר שלעתיד לבוא, גם לעתיד לבוא תהיה בחירה. לא יהיה רע בעולם, אבל תהיה בחירה, תמיד אפשר להיות עוד יותר טוב, תמיד. יוצא לפי זה שגם אותו אחד שכבר הוא בתודעת הנשמה, אבל את האלוקי שבתוכו, את הנקודה, את הבוחר, הוא תמיד מקבל במתנה כל יום מחדש. ועל זה הוא מודה, ועל זה הוא אומר, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה. ולכן באמת כתוב שם טהורה ולא כתוב קדושה, כי קדושה, אנחנו תמיד אומרים קדושת הנשמה, לא כל כך מדברים על טהרת הנשמה, נכון? זה ככה הסגנון של הלשון, נשמה הולכת עם קדושה ביחד, ויש איזה שורש על פי קבלה למה מתבטאים בביטוי קדושה ולא טהרה לגבי הנשמה. הבחירה, למושג בחירה מתאים יותר הביטוי טהרה מאשר הביטוי קדושה, כי הביטוי טהרה הוא ניקיון ממשהו. המושג של טהרה זה ניקיון. בעברית, טהור זה נקי. ולהיות נקי זה תמיד להיות נקי ממשהו, ממשהו שהוא לא נקי. וזה בדיוק העולם של הבחירה. להיות קדוש זה להיות קדוש ממשהו שהוא לא קדוש. בסדר, אז המלאכים הם קדושים. ממה הם קדושים? ממשהו שהוא לא קדוש. זה עדיין לא מראה על קונפליקט בין טוב לרע. זה מראה על שוני, לא על קונפליקט. טוב ורע זה שני כתבים שמושכים אותנו לכיוון הפוך. קודש וחול זה לא שני כתבים שמושכים אותנו לכיוון הפוך. יש דבר שהוא קדוש, יש דבר שהוא לא קדוש. הקדוש הוא דבר כאילו שהוא, איך אנחנו מתארים את זה, השמן צף על גבי המים, הוא לא מתערב איתם אף פעם. קדוש זה מין דבר כזה שהוא לא חלק מהמציאות, הוא משהו נפרד, נבדל, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. אבל, והנשמה כשהיא הייתה למעלה היא הייתה קדושה, אבל ברגע שהורידו אותה למטה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לה מעלה של טהרה. עכשיו המעלה של הטהרה היא נראית יותר נמוכה מהמעלה של הקדושה, וככה זה גם על פי קבלה, תמיד הקדושה תמיד מצוינת ספירה יותר גבוהה, באור יותר גבוה וכל זה. אף על פי כן יש מעלה לטהרה על גבי הקדושה, כמו שיש מעלה לירידת הנשמה בגוף על פני הישארות בגן עדן, כן? ככה מופיע בחסידות תמיד, שהירידה זה צורך העלייה. להישאר בגן עדן זה כמו, זה להישאר בגן עדן. זה כמו ש, בוא נגיד, ילד כשהוא לומד ללכת, איך הוא לומד ללכת? הוא נופל, הוא הולך והוא נופל, ומתפתח אצלו באוזן הפנימית האיבר של שיווי המשקל, ובכלל הוא מקבל תחושה של מרחב, הוא מקבל תחושה של ימין ושמאל, של קדימה אחורה, של פנימה החוצה. הכל מתפתח אצלו תוך כדי כך שהוא הולך ונופל וקם. אם כל הזמן יבדו לו אצבע, אם כל הזמן ילכו איתו, אז כל הדברים האלה לא יתפתחו אצלו. ויש בגילאים של הילד, יש גיל מסוים מתי שכל דבר צריך להתפתח. אם הגיל הזה עובר והדבר הזה לא יתפתח, אז אחר כך מאוד מאוד קשה לפתח את זה. אז ייתכן שהוא לעולם ועד, הוא לא יהיה לו קורדינציה, לא יהיה לו שיווי משקל, לא יהיה לו שום דבר. למה? בגלל שהאמא ריחמה עליו שלא ייפול, כל הזמן נתנה לו אצבע, נתנה לו יד. הנשמה שהיא קדושה, היא, אין לה את כוח הבחירה. היא קדושה, היא מובדלת מהעולם הזה, היא מובדלת מהעולמות בכלל. בכל עולם שהיא נמצאת היא מובדלת. הנשמות כשהן בעולם העליון, אז ההשגה שלהם היא הרבה יותר מהשגת המלאכים. ההשגה שלהם מובדלת מהשגת המלאכים. אם ישאלו מלאך מה משיגות הנשמות, אז אבי תעשה לי טובה, אני לא מבין בזה שום דבר, אני לא רוצה להתקרב לזה, אני אשרף שם. זה ממש כך. עולם הנשמות בכל עולם, בכל, נגיד בעולם העשייה, בעולם היצירה, בעולם הבריאה, תמיד הוא רובד יותר עילאי מאשר מלאכים שבאותו עולם, ואין להם שום השגה בזה, וצריך להסביר את זה גם למה. אפשר להסביר את זה. ההשגה של הנשמות זה ביטול גמור. על הנשמות למעלה לא מופיע וקרא זה אל זה ואמר. הנשמה היא לא מייחסת לעצמה שום אישיות עד שהיא לא מתחילה לרדת כלפי מטה. אז למעשה כל תחושת האני שלה מרוכזת בבורא יתברך, בהשם יתברך בעצמו. וזה רק נשמה, בגלל שנשמה היא חלק אלוקה ממעל, מאיר בה השורש. אז עכשיו, הנשמה היא קדושה, אבל בחירה אין לה. היא חלק אלוקה ממעל, והיא רוצה רק מה שהשם רוצה, אבל אין לה בחירה. אבל כשהיא יורדת פה, אז היא מקבלת את הבחירה. והיא יכולה לבחור, ולמעשה זה יוצא ככה, יוצא, זה רק בסוגריים, לא כל כך נוגע לברכה של אלוקי נשמה, אבל זה נוגע ליום יום שלנו. סתם ככה, נתאר עכשיו ארבעה טיפוסים, שזה לא טיפוסים, ארבעה רמות של בני אדם. אז יש ככה, יש בן אדם זאת אומרת, לא יודע איך לקרוא לזה, בוא נגיד, למה הוא מתחבר לעצמו, הוא במרכז, זה בן אדם רגיל. יש בן אדם שהוא עבד קשה על עצמו והוא מתחבר לאלוקים. מתחבר לאלוקים. הוא יודע שחוץ מהשם אין שום דבר, וזה הזרימה שלו. זה עבודה גדולה עד שמגיעים לזה. כולם יודעים שזה כך. מי שלא יודע איזה בהכרה, יודע איזה בתת הכרה. כולם יודעים שזה כך, אבל להתחבר לזה, שזה יהיה ספונטני, זה עבודה גדולה. אחר כך יש משהו עוד יותר. שלהתחבר לא רק סתם באופן כללי לאלוקים, אלא להתחבר למה שהאלוקים רוצה. זה כבר יותר מדויק. זה יותר קשה גם. מה האלוקים רוצה, יש פתאום איזה רעידת אדמה, איזה הרגש, איזה שערה בלב ים, איזה טייפון, איזה טורנדו, איזה משהו. כל כך הרבה נספים וכל כך הרבה, ואנחנו לא יודעים מה... איך אנחנו יכולים להתחבר לזה? זה נראה, זה צריך עבודת נפש של ביטול הרבה יותר עמוק. אחר כך יש דרגה רביעית, שזה להתחבר להשם יתברך, ולהתחבר למה שהוא רוצה ממני, לא בקטע של מה שיקרה לי, אלא מה שהוא רוצה שאני אעשה. זה הכי קשה. יש להתחבר אליו, יש להתחבר לרצון שלו, למה שהוא רוצה שיקרה. ויש להתחבר למה שהוא רוצה שאני אעשה עם הבחירה שלי. זה הכי קשה, כי מצד אחד אני עכשיו מחזיק את הבחירה. בשני הדברים הראשונים אני לא החזקתי את הבחירה בכלל, הבחירה הייתה מחוץ לאופק שלי. הוא רוצה, אני מתחבר, אני מודה, איך אני אומר, אני מודה על הרעה כשם שמודים על הטובה וזהו. יש אפילו מישהו שכתב פעם שאם בן אדם נמצא ברמה רוחנית מאוד גבוהה, אז הוא יכול לברך הטובה אמיתית אפילו על רעה, אם זה באמת התחושה שלו. ראיתי, השבוע ראיתי זה בתוך ספר. ועל הקטע, על מסכת ברכות, זה פלא. אני לא יודע אם זה הלכתי או שזה דברי אגדה, אני לא יודע, אבל כל פנים, שיתכן מצב כזה, ייתכן מצב נפשי כזה, שבן אדם כל כך ישמח עם כל מה שקורה לו, כל כך יזדהה עם זה, שהוא יכול להגיד על זה טוב אמיתי. אבל זה עדיין לא הכל. הקטע הכי הקשה, באמת, זה להזדהות לגמרי עם מה שהשם רוצה, שאני אעשה מיוזמתי. זאת אומרת, מצד אחד לאחוז את הבחירה בידיים ולהשתמש בה, לא להתבטא לגמרי, להיות אדם שפועל ועושה, והמעשה, חזל אמרו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה, ומצד שני, להתחבר לגמרי לקדוש ברוך הוא, ולא להזניח את הצינור הזה שדרכו מדבר אליי ואומר לי מה לעשות. שזה, דיברנו על זה בדיוק שבוע שעבר, כשבוע שעבר דיברנו על תקנות מאוחרות, על כל מיני דברים, שזה עוד יותר קשה. אבל בוא נדבר באופן כללי. מה שהוא רוצה ממני שאני אעשה. עכשיו, בגלל שזה כל כך מורכב, אז מוכרחים, השכל הפשוט שלנו יכול להבין, מוכרחים לומר, כמו שאומרים, דבר שפת של בית המדרש, שפה של בית המדרש, אבל השכל הפשוט שלנו יכול להבין את זה, שזה מגיע מהעומק הכי גדול. דווקא בגלל שזה נושא בתוכו מין פרדוקס מסוים, שמצד אחד יש לי את הבחירה, אני לא זורק את האחריות על אף אחד, אני לוקח את כל האחריות על הכתפיים שלי, ואני עם כל האחריות, זה כמו לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זכרתי לחסד נעורייך. לכתך אחריי, אבל לכתך אחריי. אפשר להדגיש את האחריי, אפשר להדגיש את הלכתך. אפשר ללכת אחרי משה ואחרי ענני הכבוד ואחרי השם יתברך, כמו מום פנטים. ואפשר ללכת, זכרתי לך חסד נעורייך, אם אני כמו מום פנט, מה זוכרים לי את חסד נעורי? אז זה לא היה חסד, זה... אני הלכתי כי... אז אני לא יודע ככה, משהו משך אותי באיזה חבלי קסם, והלכתי. בא איזה חלילן מהמלין וחילל, וכל הילדים הלכו אחריו. ביהדות זה לא כך. אנחנו הולכים, אנחנו אומרים, והפסוק הכי מדויק, יש בשיר השירים, משכני אחריך נרוצה. זה הרי ממש סתירה. אתה מושך אותי, אז אני נגרר, אני לא רץ. לא, אתה מושך אותי, אבל אתה משאיר לי רווח של בחירה. אני יכול עם המשיכה הזאת לעשות מה שאני רוצה. אני יכול גם לרוץ הצידה עם אותה אנרגיה. ואני רץ אחריך. זה כאילו שכתוב, משכיני אחריך ואחריך נרוצה. האחריך הוא נברש לשני הכיוונים. וזה סוד גדול. ועל זה בעצם אנחנו מודים באלוקי נשמה, גם אותו צדיק וקדוש וטהור, שהוא כבר הנשמה שלו, הוא יכול עדיין להודות על איזה נקודה יותר גבוהה, שכמו שאומרים, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. ואת זה הוא עושה מתוך בחירה. גם את המודה הוא עושה מתוך בחירה. הרי כשבן אדם אומר, כל זמן שהנשמה בקרבי, אני אעשה כך וכך, זה שיא הבחירה, זה לא שיא הביטול. הביטוי הזה הרי ביטוי שנמצא גם בספרות. זה לא ביטוי רק מהסידור. כל עוד נשמתי בקרבי, כן, בוא נאמר על משמרתי מודה, או איזה מין ביטוי אחר נמלץ, יש כל כך הרבה ביטויים כאלה. כל עוד נשמתי בקרבי, מה זה אומר? זה אומר נחרצות, זה אומר מסירות, זה לא אומר ביטול. זה אומר אני עושה שריר, זה מה שאומר הביטוי הזה. וכשבן אדם אומר בבוקר, אני מודה לך שנתת לי את הנשמה, מצד אחד הוא אומר, אני לבד, אני עין ואפס. אתה נתת לי את הנשמה, לפי הפשט זה אתה נותן לי לחיות. אבל תדע לך שכל זמן שנשמה בקרבי, אני אעשה מה שמוטל עליי. מצד אחד זה לגמרי אתה, מצד שלי זה לגמרי אני. ואני מכיר באחריות שיש עליי, אני מכיר שאתה נתת לי מפתח. המפתח הוא שלך, הוא לא שלי. לא סיפרתי לכם את הסיפור עם המפתח, לא יודע אם אתם מכירים, סיפרתי לכם פעם סיפור על מפתחות, לא סיפרתי לכם. יש סיפור, אני שמעתי את זה על... שמעתי את זה ממורה שלי, אבל לא שמעתי את זה ממנו אישית, לא הייתי שם כשהוא סיפר את זה, שמעתי את זה על קלטת. הייתי בארצות הברית בתור בחור, אז תקופה מסוימת למדתי אצל רבי יואל קאן, מי ששמע את השם הזה. יצא, הוא היה כזה... הרבה דברים למדנו ממנו, הוא מורה נפלא. והוא פעם, הוא סיפר סיפור שהיה ב... חלק מהסיפור הוא אפילו לא... חלק מהסיפור עוד היה כשהוא לא היה שם. הוא סיפר ככה, הוא סיפר אצל האדמור הרייץ, בחב"ד. היה מגיע בראש השנה, היה מגיע יהודי, שקראו לו אברום קליסקר. זה שם מדהים, כי היה אחד מתלמידי המגיד שקראו לו רב אברום קליסקר. רב אברום מקליסק היה ידוע, הוא קבור בטבריה. עכשיו, היהודי הזה שהיה מגיע, שקראו לאברום קליסק, הוא היה אברום, והוא היה מקליסק, זהו. היה יהודי שבצעירותו הוא היה בן למשפחה שומרת תורה ומצוות, חסידי חב"ד, שהם הכניסו לו בראש, באיזשהו אופן, שבראש השנה צריך להיות אצל הרבי. תקיעות, צריך לשמוע מה הרבי. הרבי היה תוקע, זהו. אחר כך הוא עזב את התורה, עזב את המצוות, הוא התגלגל, הוא היה באיטליה הרבה שנים, הוא ברח מרוסיה, היה באיטליה. והוא הפסיק לשמור תורה ומצוות, הגיע לארצות הברית, התיישב בנוער ופתח בית מסחר גדול, בית מסחר שלא היה פתוח בשבת, אבל הוא חבדניק. בראש השנה תקיעות, היה נכנס לאוטו שלו בבוקר, נוער זה לא רחוק, ניו ג'רסי, זה ליד ניו יורק, הוא היה נכנס לאוטו שלו בבוקר ומגיע לשמוע תקיעות מהרבי. אז אדמור הרייץ היה כבר בזקנותו, הוא לא תקע, מישהו אחר תקע, אבל היה אומר את הברכות, לא משנה, הוא היה מגיע. תקיעות צריך להיות אצל הרבי. טוב, החבר'ה שם הריחו, ראו שאז היה ציבור מאוד קטן, זה לא היה, אחר כך התחילו להגיע, להתרכז שם הרבה אנשים פליטים, הגיעו מאירופה, וזה, אז היה, לא היה הרבה אנשים, הבית מדרש היה קטן, מי שראה את הבית מדרש שם, ממש קטן. אז אנשים ראו שזה יהודי זר שלא גר פה, והוא מגיע פעמיים בשנה, ויוטט את כיסלב ובראש השנה לתקיעות. חבדניק, חבדניק או לא חבדניק. טוב, אז ראו שהוא מגיע בבוקר, איפה היה בלילה, הבינו תכף שהוא נכנס לאוטו ונסע. אז היו חבר'ה שרצו לסלק אותו. אז הוא סיפר, זה כבר היה חלק שהוא כבר היה נוכח. הוא אמר, היו חבר שרצו לסלק אותו, והיה שם איזה יהודי שהוא כבר, הוא נפטר בגיל צעיר אחר כך. הוא היה ברל בוינגרט, מי ששמע את השם הזה. זה היה ארגנטינאי. היכל הוא היה, משהו כזה, משהו ככה. הוא אמר, חבר'ה, מי שנוגע ביהודי הזה, יש לו עסק איתי. ואז הכל היה בסדר. זהו, גמרנו, אף אחד לא דיבר איתו יותר. טוב, ככה זה המשיך כמה שנים. שהוא סיפר שהוא ראה, נגיד שלוש שנים או משהו, הגיע איזה שנה, וכבר מדבר שהרייץ כבר נפטר, כבר הרבי מילא את מקומו, וכל זה. הגיע, היה התוועדות של לתת כיסלב. עוד זה גם היה באיזה מקום קטן כזה, ועמדו ככה פירמידות. ואז באמצע, הוא מספר, רבי יואל כאן עמד ליד הרבי, ממש לידו, ככה. הוא מספר שבאמצע, על אחת הפירמידות עמד שם אברום קליסטר, הרבי עושה לו ככה. הרבי קורא לו, הוא אומר, והוא מדבר איתו, אני אתתי אוזן לשמוע, הם דיברו איטלקית. אז אני לא אכלתי... אני לא יודע מה הם דיברו. דיברו הרבה זמן, וזהו, והוא חזר למקום שלו. זה היה בתחילת הלילה, ואז הם ישבו כל הלילה. ובסוף הלילה, מתי שכבר לא דיברו יותר, רק ניגנו, אז רק שכבר רק ניגנו יותר ולא דיברו, אז פתאום הוא יורד ממרומי הפירמידה, הבחור הזה, מוציא את עצרו מפתחות של הבית עסק שלו, שם על השולחן של הרבי ואומר, רבי, אני נותן לך את המפתחות, אתה בא לבית. אז הוא מספר ככה, רבי אלקן סיפר, רבי לקח את המפתחות, עשה הגבהה של טפח, כמו שאומרים, קניין על פי ההלכה, ואמר לו, אני מחזיר לך את זה חזרה לשישה ימים בשבוע בלבד. זהו, זה הסיפור, והיהודי הזה התחיל לקיים אחר כך תורה ומצוות. זהו, מה שהם דיברו אנחנו לא יודעים, ובאיזה אופן הוא נדלק באמצע הניגונים, וזה עבד שם איזה משהו של מחשבה, לא של דיבור. אבל בכל אופן, יש... אני הסתכלתי על הסיפור הזה כעל משל. למרות שהסיפור קרה, אבל יש עוד רובד לסיפור. באיזשהו שלב, כל הסיפור של הבחירה האנושית, היא... חסר כאן איזה קטע בסיפור. זאת אומרת, בנמשל, יש קטע שכנראה את המפתחות הוא קיבל לפני, לא יודע, 700 שנה מהרבי בעצמו. רק הוא חשב שהם שלו, אז הוא פתח את הבית מסחר בשבת. אם היינו יכולים לספר סיפור כזה, זה היה משתלב מצוין. זאת אומרת, בנמשל הרי זה ודאי כך. בנמשל אנחנו מקבלים את המפתחות מאשר מדברך. זה בטוח. מאיפה יש לנו מפתחות למשהו בכלל? רק אנחנו שוכחים ממי קיבלנו את המפתחות. לפעמים אנחנו זוכרים שקיבלנו ממנו את המפתחות, אבל אנחנו חושבים שקיבלנו את המפתחות במתנה. מפתחות לא נותנים במתנה כל כך מהר. נותנים מפתחות, ושמחה גדולה שלי, בן אדם מקבל מפתחות ואומרים, קח את המפתחות, כל האוצרות לפניך, אתה יכול להשתמש במה שאתה רוצה, אבל תדע לך שהמפתח הוא לא שלך. זה בדיוק הנושא של ברכת אלוקי נשמה. שלקחת, להחזיר את המפתחות, להגיד, אתה בא לבית, מודה אני לפניך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך חזרה את המפתחות, אבל... תזכור, יזהר וישמר, תזכור שאני בא לבית ולא אתה. זה החיבור של, מצד אחד של הביטול הגדול עם הבחירה. וזה חיבור מאוד חשוב בגלל שאנחנו בדרך כלל, קשה לנו. אתם יודעים איך עם ישראל איבד את ההיגוי הנכון של הקמץ. אף אחד לא אומר נכון קמץ. גם לא התימני. אף אחד, לא. למה? כי הקמץ, ככה חקרו את זה, מצאו. הקמץ היה בדיוק באמצע הדרך בין הפתח לחולה. מי יכול להגיד דבר כזה? נשארו כמה יהודים בפרס, באפגניסטן, שיודעים להגיד את זה. או, אז מי יכול להגיד את זה? אז בגלל שאי אפשר להגיד את זה, אז חלק הלכו לכאן, חלק הלכו לכאן. אז מזה נהיה אה ונהיה או, פשוט. כל דבר שעומד באמצע, בשיקול, זה מאוד קשה, ואנחנו בורחים ממנו, כי זה לא נוח לנו, להחזיק ראש על שני דברים בעת ובעונה אחת, שמצד אחד, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, מה שדוד המלך אומר, בעצם כל פסוק בתנ"ך אומר את זה, שהכל, הכל שלך, ואנחנו אומרים שיש לנו בחירה אם להכיר שהכל שלך או לא להכיר שהכל שלך, זה מצד אחד. מצד שני יש לנו בחירה האם להכיר שהכל שלך ולשכוח את עצמנו בתמונה לגמרי, או להכיר שהכל שלך ועדיין יש לנו תפקיד. יש לנו בחירה. ומיד איך שפותחים את העיניים, חז"ל תקנו לנו ברכה שהיא מרכיבה את שני הדברים האלה. גם שמודים להשם על החיים, וגם שמצד שני אומרים כל עוד נשמתי בי על משנותי העמודה, אומרים מילים של נחישות, של החלטיות. וזה בעצם כל תורת המוסר היהודית עומדת בדיוק על הנקודה הזאת. כי אחרת, אם אנחנו תופסים איזה חד צדדי, אז זה שאנחנו נופלים לתוך תרבות מערבית של כוכי ועוצם ידי, או שאנחנו נופלים לתוך תרבות של מאיה שהכל אשליה, של מי שמכיר קצת תורות המזרח, אבל שניהם לא יהודים. לקבל את, את העמדה היהודית מיד בתחילת היום, זה שאתה... עכשיו יש עוד נקודה שיש בברכה הזאת, נקודה עמוקה, נקודה קבלית, קצת תלה, מנסים לא, לא, עד עכשיו דיברנו על הזרימה של הברכה, על מה זה אומר לנו נפשית, מה זה עושה לנו, אבל פשוט הם מנסים להבין מה שכתוב שם. אז אנחנו אומרים ככה, אלוקי נשמה שנתת בי, יש נוסחאות שכתוב תהורה, יש נוסחאות שכתוב תהורה היא, אבל על כל פנים מתארים אותה בתואר תהורה, ואחר כך אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. ודיברנו שהתואר תאורה זה בגלל שהיא עתידה לרדת לעולם הזה, אחרת הם קוראים לה קדושה. עתידה לרדת לעולם הזה, בעולם הזה היא מקבלת את מעלת הבחירה. אבל למה התואר הזה מופיע לפני שהם מציינים שברו אותה בכלל? זה פלא. נשמה שבראת ונתת, היא תאורה, היא קדושה, היא נחמדה, היא כל מה שאתה רוצה תגיד. אבל קודם כל מתארים אותה שהיא קיימת ונותנים לה תואר, נותנים לה תפקיד, לא רק תואר. התפקיד שלה זה לבוא לעולם של בחירה, ורק אחרי זה מספרים שבראת אותה. זה קצת לא מובן, למרות שזה סתם, זה... כשכותבים פרוזה, כשכותבים שירה, אפשר לכתוב איך שרוצים. זה בכלל לא אפשר להקדים את המאוחר ולאחר את המוקדם. אבל אם רוצים להבין באמת מה התכוונו, אז יש בזה איזה עניין. יש בזה עניין. אנחנו יודעים שהנשמה כדי לרדת לעולם היא צריכה לעבור את כל ארבעת העולמות, ושלושת העולמות הנמוכים של בריאה, יצירה, עשייה הם מרומזים במילים אתה בראת, אתה יצרת ואתה נפחת בי, ועולם האצילות מרומז בעצם בתפקיד של הנשמה בתהוראי. והתודעה של הנשמה כנברא מתחילה ברמה נמוכה יותר מתודעת התפקיד. התפקיד קודם לאגו העדין של הנשמה, אם אפשר לקרוא לזה אגו. וזה דבר פלא, זה בעצם החיבור של, זה בעצם מה שמבטא את היות נשמה חלק אלוקה ממעל. שכבר מדברים עליה, אז זה בסדר, זה עוד. רגע שזה ייגמר, זה יפסיק להבהב, נכון? המודע שזה חלק אלוקה ממעל, איך אנחנו יכולים להבחין בזה שזה חלק אלוקה ממעל? אז יש בזה שתי קצוות. קצה אחד זה למטה, בזה שיש לנו מסירות נפש, לשמוע בכל השם, והקצה השני זה למעלה. ההוויה של הנשמה מתחילה עוד בטרם היותה נברא בעל תודעה נפרדת. זאת אומרת, היא עדיין לא מישהו, היא משהו, היא עדיין רק משהו, אבל המשהו הזה כבר יש לו תפקיד שהוא יוצא לדרך, הוא יהפוך להיות מישהו, ואז זה דבר מעניין. תכף אני אסביר מה אני מתכוון. הוא יהפוך להיות מישהו, והמישהו הזה יקבל עוד צורה ועוד צורה ועוד תרגום ועוד תרגום עד שיהפוך להיות בן אדם. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא הבדל גדול. אם אני אומר שכדי להיברע אני קודם כל צריך להיות מישהו, יש נגיד איזה מארג של כוחות, של ספירות, של אנרגיות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שכדי שיהיה ממנו אינדיבידואל הוא חייב קודם כל לקבל אישיות, ואז האישיות הזאת היא נתפסת כאינדיבידואל. זה בדיוק מלאך. מלאך הוא משהו כזה שהוא, זה מארג של כוחות. כל מלאך נברא מהתכללות של ספירות. אם יש מלאך מיכאל, הוא בא ממידת החסד, ודאי שכלולים בו כל עשרת הספירות האחרים, אחרת הוא היה הופך להיות רק חסד, ורק חסד לבד זה משהו תיאורטי שאין לו קיום במציאות. ואותו דבר גבריאל, שהוא בא ממידת הגבורה, אז גם כן יש בו בצורה אחרת את כל עשרת הספירות. עכשיו, המארג שהם כל הכוחות האלה, שהם מקבלים, הם מצטמצמים והם מקבלים תחושה של אני קיים. אני קיים, אני מולך, אני מול האלוקים, אני, עם תודעה עצמית, נפרדת. אז אני יכול לדבר על זה שיש מלאך. כל זמן שכל הכוחות האלה עדיין לא קיבלו את המושג אני, אז אני קורא להם ספירות. והספירות הן מידותיו של השם יתברך. הן לא דבר נפרד. הנשמה היא כבר אפשר לדבר עליה כעל נשמה כשיש מארג של כוחות, עוד בטרם נותנים לה את התחושה של אני קיים, אני פה, אני מול משהו. מסירות נפש הזאת ברגע עכשיו שמדברים על אלוקי נשמה זה לרדת. זה המסירות נפש, לרדת. המלאך לא ירד למטה. מסירות נפש לרדת לגוף זה יותר מסירות נפש מה שלעזור את הגוף, וזה התפקיד שלה, וזה התפקיד שלה עוד בטרם היותה, כמו שאנחנו אומרים, בטרם כל יצור נברא. כדי קודם כל, כדי לאו דווקא מסירות נפש, זה עצמו מסירות נפש. זה יכול להיות ככה, מפריע לך? זה הצבע של החיים. מה יכול להיות יותר טוב מזה? תראה, זה ככה הולך, שנשמה יורדת לגוף, לעולם הזה, לתוך גוף, לתוך נפש בעמית, אז חייב להיות בתוכה, חייב להיות בתוכה ככה, כמה, זאת אומרת, יש בכל חלק, בכל פונקציה כזאת יש תכלית. הנשמה יורדת לעולם, אז זאת אומרת שיש לה תכלית לתקן את העולם. זה לא דווקא על ידי מסירות נפש. לא יודע, את לובשת בגד, את לובשת בגד, את משתמשת בו, בלי זה לא את יכולה להגיע לכאן. אז את מתקנת חלק מהעולם. אנחנו נמצאים כולנו מתחת לגג, לא היינו יכולים לשבת עכשיו בחוץ, אולי עכשיו כן, אבל אי אפשר 24 שעות שין סמכי ימים בשנה לשבת בחוץ. אז אנחנו משתמשים בזה, ודרך זה יש לנו איזה אפשרות להתחבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו מתקנים חלק של העולם, זה רק נציגות. אבל עם הנציגות הזאת אנחנו לוקחים עם פינצטה מתוך העולם מה שאנחנו יכולים. זה עושה בצורה עקיפה תיקון בכל העולם.
כל דבר שאני עושה בו ומשתמשת בו
לקודש, או למשהו שמביא קודש. אז סיפרתי פעם, יש איזה מלומד, אני לא זוכר מאיפה הוא מגיע, אם מווייטנאם או מבורמה, אני לא יודע, אני יודע שהוא קיבל פרס נובל בגלל שהוא טיפל במסכנים והוא פעם כתב, הוא כתב הרבה, הוא כותב הרבה, הוא כל הזמן כותב, הוא יושב בצרפת וכותב ספרים. לא מבורמה, מווייטנאם, מווייטנאם, כן, הוא ברח מהמלחמות שם. אז הוא פעם כתב, זה דבר פלא, פעם, אני חושב שפעם אמרתי את זה בשיעור שם, הוא אומר שכשהוא מחזיק ספר ביד, הוא רואה בתוך הדפים, הוא רואה את הגשם. מכירה את זה? איך אפשר לראות בתוך הדפים את הגשם? כי את הנייר עושים, דיברנו על זה, את הנייר עושים מעץ, ובלי גשם לא יכול לגדול עץ. זאת אומרת, פעם לימדו אותנו, זה היה איזה רב גדול שכבר מזמן לא איתנו, הוא לימד אותנו פעם שכל הקוסמוס זה גוף אחד גדול, שאם משהו היה אחרת באיזשהו מקום, אז הכל היה אחרת. וכדי שאני אוכל, לא יודע, לקשור את הנעליים שלי, אז הכל צריך להיות ככה. עכשיו, אם אני קושר אותם כדי להגיע בבוקר לבית כנסת, אז יש לכל דבר השתתפות. אני עשיתי תיקון בכל הבריאה. בעקיפין שבעקיפין, אבל עשיתי תיקון. זה תפקיד אחד של הנשמה. התפקיד השני של הנשמה זה לעשות תיקון בתוך הגוף. ודאי שבתוך הגוף עושים תיקון הרבה יותר מאשר בכל הבריאה. התיקון הנוסף זה לעשות תיקון בנפש הבעמית, לתקן את המידות, ללמוד להיות גמיש, לא לכעוס, לא להיות רע, לא להיות שאפתן, לא להיות אהבתן. זה למידה שלוקחת הרבה זמן, והנשמה עושה את התיקון בתוך הגוף, בתוך הנפש הבעמית, כמו אמא סבלנית עם ילד. כן, זה לוקח. אז זה עוד. עכשיו, יש גם מעלה, אם הנשמה מתקנת את עצמה, לא ממש מתקנת, היא לא צריכה תיקון, אבל היא גורמת לעצמה עלייה, כי על ידי זה שהיא עושה את כל שלושת הדברים האלה שדיברנו, ועל ידי זה שהיא מקיימת את רצון השם בכלל, נגיד על ידי מצוות, על ידי לימוד תורה או כל זה, אז היא עולה לדרגה שבשום אופן לא הייתה יכולה לעלות קודם. ואפשר להנחיש את זה קצת עם דוגמה. הדוגמה הזאת כתובה, זה גם רעיון ששמעתי מרבי יואל כאן, את זה שמעתי ממנו. תפס אותי פעם מאוחר בלילה ואמר לי, תגיד, אתה יודע מה פורש לת מחשבה תפיסה בכלל? 11 בלילה. לת מחשבה תפיסה בכלל, זה כתוב בפתח אליהו, לת מחשבה תפיסה בכלל. מה הפירוש? הוא תפס אותי, עמדנו על הרגליים עד 3, הוא הסביר לי. לא היה כזה, אצלו לא היה, למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, ממש ככה. הוא כשה ידע את הדרך הביתה שלו, גם היום, הוא כזה ככה, הוא חי בספרים ובזה. אז תוך כדי הוא אמר לי, תראה, יש, וזה מאוד נכון, זה מאוד נכון הדבר הזה, כשאנחנו רואים התקדמות, יש שני ליינים של התקדמות. יש התקדמות ליניאלית כזאת, שבן אדם לא יכול להתקדם בלי לבנות על מה שהוא למד בקודם. אנחנו לא יכולים ללמוד את המתמטיקה של האוניברסיטה, של כל החשבונות המופשטים, ויש המון עומק במתמטיקה. אי אפשר, אם פתאום ישמט מזיכרוננו, מההבנה שלנו הפשוטה, ארבעה פעולות חשבון שלומדים בבית ספר יסודי, אנחנו לא נוכל להתחבר לשום דבר במתמטיקה. למרות שהריחוק הערך בין זה לזה הוא עצום, אבל יש עניין של התקדמות שהיא חייבת לעמוד, הבית עומד על האלף, לא יכול להיות אחרת. לעומת זאת, יש סוג אחר של התקדמות, שכל פעם אתה לא יכול להתקדם בלי למחוק את מה שהיה לך קודם. זה פלא. ונתן דוגמה פשוטה, הוא אמר, ילד קטן, איך מתאר לעצמות האלוקים? משהו עם זקן גדול. אם יש לו סביבה עוינת, אז הוא מתאר עם מקל. אם יש לו סביבה מפרגנת, אז הוא מתאר את האלוקים עם, לא יודע, מחלק סוכריות, כמו איזה סבא טוב. אבל משהו, הוא מתאר לעצמו איזה משהו. כשהוא גודל, הוא מוחק את זה. הוא מוחק את זה מעצמו, אפילו אם לא אומרים לו שום דבר. לפעם נכנסתי לזה בית כנסת, בבני ברק, וראיתי שני ילדים מתווכחים, הם פתחו חומש ישן שהודפס לפני המלחמה בפולין, והיה שם דמויות של מלאכים מחונפים בדף השער של החומש. הייתה הוצאה כזאת שהדפיסו דברים כאלה, לא כל כך יהודי, אבל הדפיסו. אז ילד אחד אומר, זה ציפור. השני אומר, לא, זה לא ציפור, זה מלאך. אז הוא אומר, לא נכון, זה לא מלאך, זה מלאך עם כנפיים, אין לו גוף בכלל. שני ילדים קטנים. משהו מכיתת מכינה כזאת. באיזשהו שלב, שנה אחרי זה גם הילד השני ימחוק את זה. הוא ימחוק את זה ממלאך כל שני, שהוא ימחוק את זה מהשם יתברך, את התואר הזה. מה כן? אז הוא מתחיל לתאר לעצמו כל מיני דברים. הוא יתאר כוח. הדבר הראשון שהילד מתאר מסתום, אני מתאר לעצמי שזה כוח. כוח אדיר, כוח עצום. הוא יכול לתאר אהבה, הוא יכול לתאר השם ישמור, אתה לא איפה שהוא גודל, הוא יכול גם לתאר כעס, הוא יכול לתאר אש, הוא יכול לתאר כל מיני דברים, אבל לא גוף. עכשיו, אחר כך הוא גם מוחק את זה. ואז הוא מגיע לדברים מופשטים שהוא לא יודע איך לתאר אותם, ובמשך הזמן הוא גם מגיע לדברים שהוא לא יודע איך למחוק אותם, כי זה כבר שלילי, אז כבר אי אפשר למחוק. זה רק הסך הכל של כל המחיקות שהיו, אבל כבר לא יכול למחוק יותר, כי הוא לא אמר שום דבר חיובי, אז את מה הוא למחוק? ובסוף עדיין מטרטור לו במוח, זה לא זה. ואז הוא הסביר מאיפה זה מגיע. אז הוא אמר שיש תחושה עמוקה בנשמה שהיא כן נוגעת בהוויה האלוקית. והתחושה הזאת מטפטפת להכרה, היא מטפטפת כל הזמן, זה עדיין לא זה. ואז נוצרים כיסופים אצל האדם, ובכוח הכיסופים נפתח לו משהו חדש, אז הוא מוחק את הישן. אבל הוא כבר מתחיל למחוק את הישן עוד לפני שיש לו את החדש. בעצם העובדה שהוא מרגיש שזה לא זה, זה כבר התחלה של מחיקה. הוא עדיין לא מוחק כי אין לו משהו אחר, אבל הוא יודע שזה לא זה. עכשיו, מה ההבדל בשתי ההתקדמויות האלה? ההבדל הוא, למה באמת יש התקדמות מסוג כזה ויש התקדמות מסוג אחר? למה זה? כי תלוי לקראת מה מתקדמים. כשמתקדמים לקראת משהו שהוא מוגבל במהותו, אז ההתקדמות יכולה ללכת A, B, C, ככה, 1, 2, 3, לפי סדר. כשמתקדמים לעבר דבר שהוא אינסופי, אז גם ההתקדמות הולכת בקפיצות. וההתקדמות הולכת עם עין באמצע. זה כמו למות ולהיוולד בעולם אחר, מחדש. ולכן כל פעם יש מחיקה טוטלית של כל המושגים הקודמים. וזה מאוד חשוב לדעת. מילא, מה יוצא? יוצא שכשאנחנו מדברים על הנשמה כפי שהייתה למעלה לפני שהיא מקיימת מצוות, וכפי שהיא חוזרת ועולה למעלה לאחרי שהיא מקיימת מצוות, אנחנו מדברים באנלוגיה, במשל, קצת דומה לשני סוגי ההתקדמויות שדיברנו, למרות שבנשמה הדוגמה של המתמטיקה היא פסולה. בכל מצב של נשמה, גם במצב של נשמה לפני שהיא קיימה מצוות, להגיד שההתקדמות שלה לקראת האינסוף זה ילכו מחיל לחיל באיזשהו אופן, זה כמו בהתקדמות של מתמטיקה, זה לא נכון. אבל באופן יחסי יש משהו, וכל זמן שהנשמה לא ירדה לפה ולא התחברה עם כוח הבחירה שהוא כוח אינסופי, אז עדיין כל העליות שלה הן עליות שהן, איך אומרים, באיזשהו אופן בלי קפיצות מי יודע מה. אחרי שהנשמה יורדת פה, אז היא עולה, העליות שלה הן עליות כאלה, זה מופיע בחז"ל, הוא לא המציא את המשל, מופיע בחז"ל שאדם שרוצה לעלות מהעולם הזה אחרי שהוא קיים פה מצוות לעולם הבא, הוא צריך לשכוח את כל ההשגות שהיה לו פה כדי שיוסיף את ההשגות שם. ואם רוצה לעלות מהעולם העליון לעולם עוד יותר עליון, הוא צריך לשכוח את כל מה שהיה. וראינו את זה גם כשלמדנו את מה שרבי נחמן מדבר על כשבן אדם מתעורר מחלום. כשבן אדם מתעורר מחלום, פתאום הוא מרגיש כאילו החוויה של הזמן משתנית אצלו, הוא מרגיש כאילו שעבר כמה דקות, החלום היה כאילו חלום ארוך וכל זה. אז גם כן אותו דבר, כשהוא מתעורר מחלום, אז הוא אומר, זה רק היה חלום. הקפיצה מחלום לערות היא קפיצה, היא לא התקדמות כמו מחשבון של כיתה א' לחשבון של כיתה ב'. ההתקדמות מעולם לעולם היא התקדמות שהיא שוות ערך להתעורר מחלום אל מציאות אמיתית, אפילו עוד יותר מזה. זה עדיין לא מבטא את הכל. ממילא, אז זה הכל, כל זה אמרתי בסוגריים כדי להסביר שיש תיקון גם בנשמה עצמה, שהיא עולה בדרגה, העליות שלה הן בדרגות אחרות מאשר לפני שהיא ירדה. אז יוצא שהנשמה בזה שהיא יורדת, היא עושה ארבעה תיקונים, תיקון בעולם, תיקון בגוף, תיקון בנפש הבעמית, תיקון בעצמה. לא בדיוק תיקון, עלייה היא עושה בעצמה. זה העניין שלה, זה שלושת, ארבעת הדברים האלה. והכל כתוצאה מהמפתח שנתנו לה של הבחירה, ועל זה היא מודה. עכשיו, הכוח לכל זה, שזה מסורת נפש עצומה, הרי תתארו לעצמכם, תיכנסו רגע אחד לתוך ראש של נשמה כפי שהיא למעלה, היא מצד אחד, היא לא יודעת מי יותר גבוה, היא לא יודעת מי יותר נמוך. יש בבאר מים חיים. אתה ראית, אתה מכיר את הספר. יכול להיות שאמרתי לכם את זה בקיצור פעם. הבאר מים חיים זה היה תלמיד של רבי מיכל מזלוטשוב, תלמיד מובהק שלו. רבי מיכל מזלוטשוב היה מגדולי תלמידה בעל שם טוב. והוא היה רב בצ'רנוביץ, הבאר מים חיים. הוא כתב כמה ספרים. ויש לו ספר על התורה שנקרא באר מים חיים. זה שני חלקים, חלק אחד על בראשית, ומשמות עד סוף דברים עוד חלק אחד, ושניהם באותו עובי. אז יש לו, ועל פרשת בראשית זה אולי רבע או שליש מהספר. באמת פרשת בראשית היא פרשה ארוכה, היא הכי ארוכה בתורה מבחינת השנים שעברו מהבריאה עד נוח. זה יותר שנים מאשר מנוח עד פטירתו של משה רבינו. הם מסתכלים שם לפי, כל אחד חי כל כך הרבה. בכל פנים, בספר שלו זה מאוד ארוך, והוא מתאר את הסיפור של אדם הראשון, שאיך אדם הראשון יעז לומר לקדוש ברוך הוא, אכלתי ואוכל עוד. מכירים את המדרש הזה? יש מדרש כזה שחזל דרשו, שאדם הראשון, כשהשם שואל אותו, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת, אז הוא אומר, אכלתי והיא נתנה לי מן העץ ואוכל. כתוב ואוכל, אז חזל דורשים כאילו שכתוב ואוכל, אני עוד יאכל, אני לא למרתי. איך אפשר להגיד חוצפה כזאת? באים אליך בטענות, אומרים לך, מן העץ אשר אכל ציוויתיך, בפנים אתה אומר ככה, אני אוכל עוד, מילא עבר עליך רוח שטות, איך אתה מתנהג? זה כבר לא התנהגות. אז הוא אומר משל, הוא מחבר שני משלים יחד. הוא אומר משל על, משל על ילד שהיה לו אסור, הוא היה בדיאטה, הוא היה ילד מאומץ, הוא היה בדיאטה, היה אסור לו לאכול דברים חריפים ומרים, רק דברים מתוקים, וככה הוא יהיה בריא. פעם מישהו הלך ופיתה אותו לאכול משהו מר, והוא בא הביתה, אז הוא התחיל לשבח את הבעל הבית שמחזיק אותו. רואה, זה אוכל טוב יש אצלך. הוא אומר, אתה יודע שאוכל אצלי אותו? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת, אכלת מר? אז הוא אומר, כן, והיה כדאי לי לאכול מר, כי עד עכשיו הייתי טמבל, לא ידעתי להגיד תודה רבה. עכשיו אני מוכן לאכול עוד פעם מר, העיקר שאני יודע להגיד תודה רבה, להסתובב כל החיים שלי כמו טמבל. אז הוא אומר לו, אבל אוי, בשביל ללמד אותך תודה, יכלתי לתת לך לאכול את זה כשתגדל, אתה תעבור גיל 14, אני יודע שבמשל שם, אחרי זה כבר לא יהיה לך, לא צריך את הדיאטה הזאת יותר. עכשיו שאכלת, עכשיו תצריך טיפולים ועניינים וכל מיני, חבל. זה אומר משל אחד. המשל השני, הוא אומר, היה פעם בן מלך, או זה ילד שגדל צעיר, אני לא זוכר, שהוא מתאר את העיר המנוחה עם כל מיני מעגלים, ובפנים יש את היכל המלך, ובאחד המעגלים יש את החצר ואת הבית של הבן הזה, והבן הזה לא יודע, הכל מוקף בעצים נישאים כאלה, שהוא לא יודע שיש מעגלים חיצוניים ולא יודע שיש מעגלים פנימיים. וכשהמלך רוצה לראות אותו, המלך בא אליו, וכשהמלך בא אליו אז הוא מוריד את הבגדי פאר, כי יש לו כל מעגל את החוק שלו, איך מתלבשים וכל זה. זה הכל משל. עכשיו בא פעם מישהו וחטף אותו מהמעגל שלו, את הילד, חטף אותו את כל המעגלים והוציא אותו מחוץ לעיר, זרק אותו לאיזה ודי מלא מי שופכים, מלא קוצים, מלא קיצור, מחפשים אותו, מוצאים אותו שם, לוקחים, רוחצים אותו, מכניסים אותו חזרה, מביאים אותו חזרה לאותו זה. אבל עכשיו כבר קלקלו לו את כל הכיף, כי בדרך הוא ראה שיש עוד מעגלים, יש עוד מעגלים החוצה, הוא ראה שכל מעגל הוא פחות מפואר ובחוץ הכי זיפט. אז עכשיו הוא מחפש את המעגלים פנימה. כן, זה ירידת צורך עלייה. ועכשיו מה שהוא עושה, הוא נכנס, הוא פותח עוד דלת ועוד דלת, ואז הוא פותח את הדלת של המלך, ואז הוא מתעלף, הוא רואה את המלך איך שזה. אז המלך אומר, מה קרה, מה זה? אז הוא אומר, הייתי בחוץ, אז אני יודע שאני יכול טוב שהייתי בחוץ. אוקיי, אז מה כל העניין? מה הוא רוצה להגיד בזה? יש עניין שהנשמה, על ידי זה שהיא מממשת את כוח הבחירה שלה, ולא סתם, בן אדם מקבל מפתחות, הוא בסדר, הנה, זה מכשיר, הוא לקח וכך שקלים, יכול לשכב בארון. העניין שיש לי מכשיר, זה לא אומר שיש לי מכשיר אם הוא שוכב בארון, יש לי מכשיר שאני משתמש בו. אותו דבר זה, שקיבלנו בחירה, קיבלנו, בסדר, קיבלנו בחירה, אנחנו בני אדם, אפשר להנפיק לנו תעודת זהות כבני אדם, זה הכל. כשאנחנו מנצלים את הבחירה הזאת, אז אנחנו יכולים לעלות עד אין קץ, כי הבחירה זה המעגל הכי רחוק. לא צריך לחתור בנמשל, לא צריך להיות כמו האדם הראשון שהוא בפועל חטא ואחר כך הוא למד להגיד תודה רבה, אלא שמספיק עצם העובדה שאנחנו מקבלים את הבחירה כאתגר, ואנחנו לא אומרים בידך אפקד רוחי כל היום וכל הלילה. זה אפשר, אפשר לפתח תיאוריה כזאת שכל הזמן אומרים בידך אפקד רוחי. יהודי אומר בידך אפקד רוחי לפני שהוא הולך לישון, יכול להגיד כל הזמן בידך אפקד רוחי. אז, אבל אז אנחנו כאילו יש לנו את המפתחות של הבחירה, ואנחנו שמים אותם באיזה מדף עליון ולא משתמשים בהם. עצם העובדה שאני לוקח את המפתחות האלה ואני הולך לפתוח בהם דלתות, כמובן, עוד פעם אמרתי, יש שכתוב אין כניסה, אני לא פותח, דיברנו על זה בהתחלה, בסדר, אז אני לא פותח שכתוב, אבל אני מחזיק מפתח ביד, אני לא מפחד להחזיק את המפתח ביד, אני מסתובב קרוב לדלת הזאת שכתוב אין כניסה, אני לא פותח בגלל שאני לא רוצה לפתוח כי השם לא מרשה. ואז אני עושה את החיבור בין שני הדברים, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא המלך, הוא הבעל הבית, מצד שני אני הבעל הבית, כי אם אני רוצה אני כן יכול לפתוח. וכשיש את החיבור של שני הדברים האלה ביחד, אז הנשמה מתחברת למהות אלוקית הרבה יותר עליונה, כמו במשל של הבאר מים חיים. בגלל שהוא יצא למעגל החיצוני, הוא יכול עכשיו להיכנס למעגל פנימי הרבה יותר גדול, ויש בזה עוד הרבה יותר עומק. זה לא, המשל הזה לא ממצא את כל הנושא עד הסוף. וזה קשור עם עוד כמה דברים שאין, לא, עכשיו זה לא הזמן לדבר על זה. אולי שנלמד על קטעים אחרים בתפילה. על כל פנים, עד כאן זה היה סיפור של אלוקי נשמה, פחות או יותר. שצריך לחשוב על זה. לא בשעת התפילה, צריך הרבה לחשוב על זה. טוב, נשאיר את זה פה, כבר מתחיל להיות מאוחר, נכון?
כן, הזכרת הכיסופים. השלב של הכיסופים זה השלב של המחיקה, שעוד לא...
זה התחלת המחיקה.
עוד לא נולד משהו,
זה העין באמצע. כל זמן שטוב לי עם זה, אז בסדר, כנראה שזה מתאים לי, אז טוב לי עם זה. יש אנשים שבן אדם מרגיש שהתפיסה הזאת שהוא מבין, יש דוגמה, יש בחסידות, יש לפעמים שהם כותבים שהתואר אין סוף הוא תואר לא מספיק מופשט בשביל לתאר את הבורא. זה מראה על כיסופים אינסופיים, שאם בן אדם מסוגל לכתוב כזה דבר, זאת לא כתיבה אינטלקטואלית, זה בא מלב. אז מה כן אפשר לכתוב? אולי אין לו תחילה, ואולי גם זה לא, ואולי בכלל אי אפשר לכתוב שום תואר, אי אפשר להגיד שום תואר, אי אפשר לחשוב שום תואר. זה בעצם מה שאליהו אומר לית מחשה התפיס הבך, אבל כל אחד בדרגה שלו. מאוחר כבר, נכון? מה שם? Thank you.